ספר בראשית, ומתוכה אני רוצה להתעסק בסייעתא דשמיא איתכם יחד בסוגיית מנשה. מנשה ואפרים, אבל בעיקר להתמקד בסוגיית מנשה. המנשה זה מה שנקרא העקב אכילס של עם ישראל. מנשה הוא שבט מיוחד ופלאי, קודם כל מעצם העובדה שהוא בעצם לא שבט ישיר של יעקב, אלא בעצם הבן של יוסף. וראובן ושמעון, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, אז הם זוכים להיכנס, הוא זוכה להיכנס כשבט, אבל זה שבט שהוא צריך להבין שמבחינת נחלה לצורך העניין, הוא ממש התיישב על חלק גדול, כמעט שליש מכל ארץ ישראל. היה לו שליש מהנחלות, היה לו מקום אדיר, ועוד בספר יהושע הוא אומר אין לי מקום. הוא זכה גם כנראה לריבוי גדול מאוד של אנשים, ושבט מנשה הוא לא דבר, כלומר הוא יש איתו עסק גדול מאוד. בעיקר אנחנו יודעים, מכירים את שבט מנשה ואת השם מנשה בהקשר השלילי שלו. כלומר השם מנשה מתאר את המלך שהבן של חזקיהו מנשה, שחזל אומרים שהוא היה כל כך עד כדי כך רע שחזקיהו רצה להימנע מפריה ורבייה בגלל שהוא ידע שעתיד לצאת ממנו מנשה. ולא סתם השם הזה מנשה, הגמרא במסכת סנהדרין קוף ג' שאנחנו לומדים ברוך השם בדף יומי, אז הגמרא בסנהדרין קוף ג' אומרת שמנשה זה על שם שהוא מנשה את ישראל מאביהם שבשמיים, משכיח אותם. ודווקא בגלל הדבר הזה אני ראיתי צורך להתבונן בסוגיית מנשה, שבפרשה שלנו באמת יש עיסוק מאוד מאוד גדול סביב העניין של מנשה, מנשה ואפרים כמובן. אז אני רציתי ברשותכם להתמקד בדבר הזה. אז באמת בתחילת הפרשתנו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, יעקב חי סך הכל 147 שנים, 17 שנה מתוכם הוא נמצא במצרים, זה בגימטריה טוב, זה השנים הטובות, ו-130 זה כמניין קוף למד, זה השנים הרעות. מעט ורעים היו שמי שני אבותיי. אומר האריזל, שה-130 שנה האלה הם כולם כנגד ה-130 שנה של האדם הראשון. כידוע, כמו שאמרנו, יעקב אבינו הוא לא דמות פרטית, הוא בעצם חוזר לאותה מיטה שלמה של אדם הראשון, ואותה 130 שנה שאומרים חז"ל שבתקופה הזאת 130 שנה הוא פרש מחווה, והגמרא מספרת במסכת מכות שהוא פרש מחווה והיה מוליד שידין ורוחין מהזרע שלו, ככה יצאו. הגמרא שואלת, מה, אבל האדם הראשון היה צדיק גדול. עונה הגמרא, לא, זה שכיבת דיר הזה שהוא חזיה לאונסו. שהוא ראה לאונסו, ממנה יצא שדים ורוחים ולילין, וכנגד אותם 130 שנה הקשים האלה, יש ליעקב אבינו עובר 130 שנה קשים, ובסופה הוא מגיע למצרים, והוא זוכה לשנים טובות. בשנים האלה, בין היתר, הוא פוגש את מנשה ואפרים. מנשה ואפרים שיחקו מתחת לרגליים שלו הרבה מאוד, כנראה השתוללו הרבה, הוא הכיר אותם, כל הזמן היה באזור הארמון, והכיר אותם טוב מאוד. אבל מה שמעניין, זה שבעצם, גם הוא שואל מי אלה, וגם, מה שמעניין זה בעצם שכל פעם שהוא קורא למנשה ואפרים, יש איזו סוגיה פלאית. קודם כל הוא הולך לברך בפרשת ויחי, כל הפרשה, חלק הארי של הפרשה זה בעצם על הברכות. יעקב הולך לברך את כל עם ישראל, איש אשר כברכתו ברך אותם. ומשום מה, הוא בוחר להקדים קודם כל את ברכת אפרים ומנשה. לפני שהוא מתקדם הלאה, הוא בעצם מברך את אפרים ומנשה. באמת הלא דבר הוא, הוא לוקח את יוסף וקורא לו פעמיים. בפעם הראשונה הוא קורא ליוסף ואומר לו, אני מזהיר אותך, תקבור אותי, אל תקבור אותי במצרים. ונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. זה דבר ראשון שאני מזהיר אותך. דבר שני שאני מזהיר אותך, שאני מבקש ממך, הוא קורא לו כדי לברך את אפרים ומנשה. זה המטרה השנייה, הוא קורא לו פעמיים. בפעם הראשונה הוא קורא לו בשביל להזהיר אותו על הקבורה. בפעם השנייה הוא קורא לו בשביל לברך את מנשה ואת אפרים. ושם הוא מברך, ואז כשהוא מגיש לו את מנשה ואת אפרים, ואז הוא שואל אותו, מי אלה לך? מי אלה? ויאמר מי אלה, סליחה, מי אלה לך זה עשיו שואל את יעקב. מי אלה? ויאמר, בניי הם אשר נתן לי אלוקים בזה. ויאמר, ככם נא אליי ואברכם. הוא מברך אותם. אבל אז כתוב שיש ממש תהליך ארוך של הברכה בהתחלה. לא כתוב בדיוק מה הוא מברך אותם. ואחרי זה כתוב, בחי המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא מברך אותם. ואחרי זה הוא אומר, בחי אברך ישראל אמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. טוב, אז הפסוקים הרבים שעוסקים בברכתם של אפרים ומנשה, הם אומרים דרשני, אז אני ברשותכם רוצה להתעסק בפסוקים האלה. הדבר הראשון זה הערת הנציב על הפסוק שהוא סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. הפסוק הזה הוא תמוע. אנחנו יודעים שמנשה הבכור. אנחנו יודעים שמנשה הבכור. וגם סיכל את ידיו זה תמוע. כי כמו שהנציב שואל, אם מנשה הבכור, ובכל זאת אתה רוצה לברך את אפרים, אז בשביל מה לעשות ככה? בשביל מה לעשות ככה? בעצם. פשוט תשים את אפרים בימינו, ואת מנשה בשמאלו. זה בעצם שאלת הנציב. אנחנו כולם יודעים שמנשה הוא הבכור. כולם יודעים שאפרים הוא הראוי לברכה. אז למה יעקב אבינו מסכל את ידיו? כי מנשה הבכור. אז למה הוא צריך? תגיד לו, אני רוצה להחליף אותם, ואז אני רוצה לברך אותם. אנחנו יודעים שיוסף חלק על יעקב. יוסף ודאי רצה שיברכו קודם כל את מנשה. נכון? ככה הוא רצה. אבל בכל זאת, נשאלת השאלה, למה יעקב אבינו לא ממש שינה אותם וסידר אותם בסדר אחר? אומר הנציב, רבותיי, תחזיקו חזק, דברים מדהימים. אומר הנציב, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור הוא מיותר. שרידענו מעניין הפרשה כי מנשה הבכור. אבל יש בזה עומק וכוונה. דבאמת לא היה ליעקב לסכל את ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים. לכאורה, היה צריך פשוט יעקב להגיד להם, רבותיי, תעשו שינוי, שינוי לעשות ככה. תעשה ישר, למה עקום? אתה רוצה לברך את אפרים, אז תברך את אפרים, כמו שצריך, לפני מנשה. אומר הנציב, אבל באשר מנשה הבכור, משום הכי היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל הימיני של יעקב, ואפרים לרגל השמאל, ורק את ידיו סיכל שיהיה להפך. וואו. אומר הנציב, לא שמת לב מה קורה פה. הרי כתוב, ויקח יוסף אותם מעין ברכיו, והם היו מול הרגליים של יעקב. וזאת הסוגיה, סוגיית הרגליים של יעקב פתאום מחזירה אותנו באחת אל כל העיסוק סביב הרגליים של יעקב, כמו שאני עוד מעט נראה עוד רגע. אבל בעצם אומר לנו הנציב, היה פה דיוק. זה לא סתם שהרגליים של יעקב הם מכוונים. הרגל הימנית היא כן כנגד מנשה. הרגל השמאלית היא כן כנגד אפרים, רק ביד הוא משנה. זה מאוד מדויק. וואו, אז זה כבר מרתק, אז אנחנו רוצים לדעת מה קורה פה. למה דווקא הרגל הימנית והיד השמאלית הם על מנשה, והיד הימנית והרגל השמאלית הם על אפרים? אז זה צריך להבין. וטעמו של דבר, שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום אחי היה במדבר ראש הדגל, כלומר אפרים אנחנו יודעים שהוא גם היה ראש הדגל, מכל מקום בפקודי פרשת פנחס היה להפך. פתאום אנחנו רואים שמנשה דווקא הוא ראש הדגל. ולא עוד, אלא אפילו בפקודי דפרשת במדבר, כתוב בכל הדגלים והחונים עליו, מה שאין כן ממנשה כתיב עליו, ועליו מתי מנשה. כל זה בא ללמדנו, שלא היה אפרים קודם למנשה, אלא בעניינים רוחניים. אוקיי. אז אומר לנו הנציב, עושה לנו סקירה, ואומר לנו, תקשיב, יש פעמים שמנשה קודם לאפרים, ויש פעמים שאפרים קודם למנשה. הנקודה היא שאפרים קודם למנשה רק בדברים שהם רוחניים. טוב, איך זה קשור ליד ולרגל? עוד רגע נסביר. הוא אומר ככה, מה שלמעלה מהליכות עולם הטבע, אבל בהליכות עולם היה מנשה קודם וגדול מאפרים. בטבעי, בצד הטבעי הבסיסי, כלומר הבחוריות, הייתה של מנשה. בצדדים שהם בטבע, הם שייכים למנשה. מנשה הוא גדול. הנחלה שלו הייתה הכי גדולה. הוא גם גדול בשבטים בצורה מסוימת, לפעמים הוא גם ראש השבט, ראש הדגל. משום אחי, מסביר הנציב, במניין הראשון בהר חורב, שמה הייתה המניין הראשון? שהייתה שכינת עולם על ראשם, וכל ההנהגה הייתה למעלה מן הטבע, אז היה אפרים קודם. אבל בפקודי דערבות מואב בכניסתם לארץ, שהיה כמעט בהליכות הטבע כמבואר להלן, ובספר במדבר ודברים, כי אנחנו בואכה כניסה לארץ, אנחנו כבר מונהגים בהנהגת הטבע, לא בהנהגת הנס. ושם מי קודם למי? מנשה קודם לאפרים. משום אחי היה מנשה קודם. ועיין מה שכתבתי בספר במדבר בשינוי ועליו מתה מנשה, וזה הגיע. משום זה בהליכות הטבע, מעלת הבכורה מסוגלת להרבה. הבכוריות, ההנהגה, העולם הזה, הבכור נוטל פי שניים. רואים בפועל, מנשה לוקח פי שניים יותר מכל שבט אפילו של יעקב. לא רק שהם נכנסו למניין השבטים, קיבלו מה זה, מנשה קיבל נחלה אדירה, מי שיסתכל בנחלות, יראה בעבר ידן המערבי, הוא לוקח נתח אדיר, ובעבר ידן המזרחי הוא לוקח נתח גדול מאוד. מה זה? זה השבט עם הנחלה הכי גדולה בפער מכל השבטים האחרים. וזה, ויפה מאוד. והנה, עכשיו הנציב מסביר. היד משמשת את הראש ואת הדעת. מקדש השם כוננו ידיך. הצד המחשבתי, הצד של הדעת, כשאדם עושה דברים בעלי מוטוריקה עדינה, הוא עושה אותם עם הידיים. כי דברים מדויקים, האדם עושה עם היד. יד פועלת מתוך מחשבה. האדם לא עושה, הכל תנועה ביד היא תנועה מחושבת. אתה רואה שיש בה שכל, השכל פועל אותה. והנה היד משמשת את הראש ואת הדעת, והרגל משמשת הליכות הגוף לפי טבעו. רגל זה מלשון הרגל, הטבע, לא המחשבה. לכן קוראים לרגל רגל. זה חשוב, כל ההקדמה הזאת, כי ככה אנחנו נצליח להבין מי זה מנשה. ומשום אחי אמרו חז"ל במליצתם, בן, נכון אומרים, ברא יורש קרעה דאבוה. כלומר, הבכור הוא דורש, יורש את קרעה דאבוה. את מה הוא יורש? בכור לא בהכרח בשכל, הוא הכי חכם. אבל בנהגה הטבעית, כמו שהגמרא אומרת, שזה ניחא להו, שלבכור יקה פי שניים, כמו שהגמרא אומרת, למה? כי הוא המוציא והמביא, הוא מנהיג את כל הבית, הוא עושה להם את העסקים, הוא עושה להם את הסחורות. נכון? אז ברא יורש, למה הוא יורש קרעה דאבוה, את הרגל של אביו? פירוש הרגל טבע אביו, שמהלך מעצמו בלי עכשיו בשכל. לא בטוח שהוא הכי חכם. לא בטוח שהוא הכי רוחני, הבכור. אבל בצד ההנהגתי, הטבעי, בזה הוא יורש פי שניים. משום אחי רצה יעקב, אשר מנשה יעמוד לרגלו הימנית, וסיכל את ידיו להיות אפרים אח לידו הימנית. ואין עוד וכו' וכו', כי מנשה הבכור. אז סיכל את ידיו, עכשיו אנחנו מבינים, כי מנשה הבכור, זה הסבר למה הוא סיכל את ידיו ולא ממש הפך אותם. כי מנשה הבכור, ולכן הוא רוצה שהם יהיו מול רגלו הימנית. אתם מבינים עכשיו את הפסוק, רבותיי? סיכל את ידיו, אנחנו יודעים שמנשה הבכור. לא, זה הסבר למה הוא רק מסכל ולא מחליף אותם. כי מנשה הבכור, ולכן שישאר מול הרגל הימנית. זה ההסבר. מדהים. אבל זה לא מסתיים שם. כי אחרי הסיכול ידיים האלה, הוא גם אומר להם את התוכן של הדברים. ובתוכן של הדברים, הוא אומר, ישמחה אלוהים, כאפריים וכמנשה. ועד כדי כך חז"ל אומרים לנו, שבך יברך ישראל, אומר רש"י, מעתה כשישראל ירצה לברך, יהודי רוצה לברך את הילדים שלו, איך הוא מברך אותם? ישמחה אלוהים, כאפריים וכמנשה. אז בכל ערב שבת, כל יהודי יניח את הידיים שלו על הבן שלו, מברך אותם, אני זוכר מגיל קטן, איך אבא היה מברך אותנו, גם בשלט רחוק, הוא עושה עד היום שהולך לנו ברכה לגבעת שמואל, המצפת, מה? בזום, לא, מצפת, הוא שולח ומברך. לא מזמן היו אצלנו איזה, התארחו אצלנו איזה זוג, לא זוג, כאילו הכוונה שתי נערים חילונים, ממכינה חילונית. הם היו אצלנו, ואז ראו שאני מברך את כולם, אז אמרתי להם, אני רוצה גם לברך אתכם. אז אמרתי להם, מה השמות שלכם, מה השמות של אמא שלכם, ובירכתי אותם. ובשבתות האחרונות, אני שולח להם את הברכה גם מאז אני שלח לכם, אני שלח לכם את הברכה, אז התקנתי אותם, הם שמחו מאוד מזה שאני אברך אותם. חמודים התרגשו מאוד מזה. אז זה שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה דווקא אפרים וכמנשה? למה בחי אברך ישראל אמור? מה קרה? מה זכו אפרים ומנשה גם להתברך ראשונים לפני שיעקב מברך את כל בניו ויאספו ויגיד אליכם? הוא מברך קודם כל את אפרים ומנשה, וגם למה זכו אפרים ומנשה שכל מי שירצה לברך את הילדים שלו ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. טוב, אז יש בזה כמה שיטות. הרב נריה, הרב נריה אומר מה שאתה אומר, רבנו, איך קוראים לך? רבי יהושע. אז רבי יהושע אומר מה כמו שהרב נריה, הרב נריה אומר, תדע לך מה זה, כל האחים גדלו בבית אבא, הם ראו מסביב תורה, מצוות, את יעקב אבינו, ראו את כולם, גדלו על ברכי, מה זה סייעתא דשמיא? איפה מנשה ואפרים גדלו? מה זה? גדלו בבית פרעה, הם גדלו. גינוני מלכות, כל מה זה, לא היה להם פשטות, לא יודעו מה זה פשטות, הם נולדו לכל הטקסי מלכות, לכל תואבת מצרים, הם נולדו בתואבת מצרים. כל התואבה, כל הזנות, כל הפריצות נמצאת שם. שם הם גדלו והצליחו. שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. שהילדים שלך היו כל כך חזקים כמו אפרים ומנשה, לא משנה מי הם יעברו כל החיים, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אז זה חידוש שמחדש הרב נריה. כן, רבי דוד, רבי דוד רוצה להגיד משהו. כן, מה הסבר בכבוד? רגע, רבי דוד עכשיו מדבר.
כל ספר בראשית רצות וסיפורים על שמעון אחי.
וואו, איזה הסבר יפה. יפה, רבי דוד. עכשיו אני אגיד לכם, רבי דוד, אנחנו עכשיו נגיד לכולם, כי לא כולם שומעים את מה שאתה אומר. אז אני אגיד מה רבי דוד אומר. רבי דוד אומר, כל ספר בראשית רצוף בשנאת אחים. כולו. מרשע ועד גמירה, מקין והבל עד ליוסף והאחים. התיקון, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. רבי דוד, מתוק מדבש, יישר כוח גדול, חזק וברוך. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני רואה שיוצא מזה דברים טובים, ברוך השם. רבי יהושע, רבי דוד, יפה מאוד. טוב, אתם רוצים לשמוע גם מה הנציב אומר? רוצים או לא? לא חייבים. יופי. רוצים לשמוע מה הנציב אומר. אז תקשיבו מה הנציב אומר. תחזיקו חזק, זה גם דבר גבלדיק. אומר הנציב, כאפרים וכמנשה, באמת היה עוד זרע בחוכי השם בנכדי יעקב, כמו פרץ וזרח ועוד הרבה. אומר, מה חסר נכדים צדיקים? כמו פרץ וזרח? מה זה שמחה אלוהי כאפרים וכמנשה? מה קרה? אומר הנציב, אבל אפרים ומנשה, היה כל אחד גדולתו משונה מחברו. אפרים היה גדול בתורה ודבק באלוהיו, ומנשה בהליכות עולם ועוסק בצורכי ישראל. בדיוק, עכשיו תקשיבו טוב מה אומר פה הנציב. הוא מרחיב את הדברים בהרחב דבר, עוד רגע נקרא אותם. אומר הנציב, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, כשאתה מברך את הבית אתה מברך כל ילד שיגדל לפי מה שהוא. אל תנסה להצמיד את הטייטל, לעשות פה עכשיו בית ייצור בבית. אני עושה פה עכשיו בית חרושת לילדים שהם אפרים, שהם מנשה. לא. אני מתכופף אל כל ילד ואני אומר לו, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. לא משנה לי אם הייחודיות שלך זה יהיה בתוך ארבע הקטלות של בית המדרש, ואתה תהיה תלמיד חכם גדול ועצום, ותזכה להגדיל תורה ולאדירה. ולא משנה לי אם אתה תהיה איש מעשה, אבל שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, שתיהם בתוך בית ישראל, זה לא משנה. אני מברך אותך לפי מה שאתה. אומר התרגום יונתן, תראו את התרגום יונתן, נכון, בחי יברך ישראל. מתי נהגו ישראל לברך? אז אנחנו מכירים מערב שבת, לא יודע מאיפה אתם מכירים. מתי אצלכם מברכים בשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה? בערב שבת. אז לתרגום יונתן היה מנהג אחר. תראו את התרגום יונתן. בדיוק. וברכינון ביום ההוא למאמר, בך יוסף ברי, בך יוסף בני, יברכון בית ישראל. ית ינוקה ביום הדמוהלת. כלומר, בך הם יברכו את התינוק ביום המילה. לומר, ישבינח אדוני כאפרים וכמנשה, ובמניין שבטה יתמנה רבה דאפרים כדם רבה דמנשה וכו'. כלומר, לפי התרגום יונתן, מברכים ככה דווקא בברית המילה. מה מיוחד בברית המילה? ממשיך הנציב ואומר, יפה מאוד, מצוין. אומר הנציב בהרחב דבר, מביא את התרגום יונתן. והוא אומר, והנה בתרגום יונתן איתה על זה. תראו את המקור הבא. איתה על זה המקרא. שבשעת מילה מברכים ככה. מתי מברכים לשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה? בשעת ברית המילה. והעניין שידוע שאינו ראוי לברך את האדם אלא מעין ברכותיו שברכו השם עד כה. אתה מגיע למישהו, לא יודע, איש עסקים. אתה אומר, אי רצון שתהיה אברך בכולל, שתהיה איזה, תלמד הרבה תורה. אתה אומר לו, אתה מברך אותו שיקבע איתים לתורה. כמובן, כולם צריכים לקבע איתים לתורה. אבל בדרך כלל אנחנו מברכים אותו. אם הוא איש עסקים, שתצליח בכל מעסקיך, ושתראה נחת מהילדים, לא יודע מה. כרגע אתה מברך אותו לפי מה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו עד כה. נכון? כך אומר הנציב. אם הוא אברך, אז אתה אומר אותו, יזכיר רצון שתגדל בתורה, תעלה מעלה מעלה. אתה לא רוצה, שתצליח בעסקים, איזה עסקים. נכון? אתה מברך אותו ממה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו עד כה. אלא מן ברכותיו, להשאיר באושרו, ולחכם בחוכמתו, כמו שכתוב וכולי, אין ראוי לברך מי שאינו עוסק בתורה שיהיה כאפרים, וכן למי שאינו עוסק בהוויות העולם שיהיה כמנשה. אבל בשעת המילה, שלא נודע עדיין את הדרך אשר ילד ילך בה, אז יברך ישראל לשמחה אלוהים כאפרים, אם יהיה עוסק בתורה יצליח כמוהו, וכמנשה אם יהיה עסוק בהוויות העולם יהיה כמנשה. וואו. כלומר, אני בדיוק בברית המילה, בדיוק הנשמה פה נזרקת. אתם יודעים שהבן ישחי אומר שבשלב הזה נזרקת הנשמה, זה על פי הזוהר. הזוהר אומר שהנשמה של הילד נזרקת רק אז, כשמסירים את האורלה. כשמסירים את האורלה, הנשמה נזרקת לתוך הילד. לכן הבן ישחי תיקן, יש לו תיקון מיוחד, כמו יום הולדת. כמו נוסח של יום הולדת, אבל הוא יעשה יום הולדת בברית המילה שלו. לא בתאריך הלידה, בברית המילה. ויש לו שם בסוף פרשת שמיני, הוא מביא שם את הנוסח שצריך לומר ביום ברית המילה. מה צריך להגיד? שהנשמה נזרקה לגוף. אז כשהנשמה נזרקת לגוף, אז אנחנו רואים, מה שיצא מהאור הגדול הזה שיהיה פה, לא משנה, כאפרים וכמנשה, לא משנה מה, שמחה אלוקים. אבל הנה, כמו שאנחנו רואים, מנשה כידוע, זה תמיד הצד של העולם הזה. וכמו שחזל מגלים לנו, שכשיעקב מבקש מיוסף, להביא את בניו לברך אותם, אז הוא מביא, הוא מגיע עם אפרים ומנשה, ואז הוא שואל אותו, מי אלה? וכמובן, כולם תמאים, כל הראשונים מנסים להסביר מה זה השאלה הזאת, מי אלה? הרי 17 שנה אתה במצרים, משתעשע עם הנכדים שלך, הבנים של יוסף, אהוב לבך בין הזקונים, מן הסתם הנכדים האלה הכי הרבה אצלך שבתות, הכי הרבה משחקים אצלך, ואתה אצלו בארמון. אז מה זה מי אלה? כמובן, כמובן, כל הראשונים. שנייה, רגע, רבותי, רגע, רגע. רבי יוסי, שנייה. אומר מי אלה? אומר רשי, כמובן. מי אלה לברכה? או מי אלה שהם ראויים לברכה? שהרי הולך להיות סיבוכים גדולים ממנשה ואפרים. נכון? הולך להיות סיבוכים גדולים. כי יש את ירובעם בנבט שהוא מאפרים. ויש את כל, יש לנו את כל המלכים הרשעים ממנשה, לא עלינו. אז אומר, יש לו את כל הסיבוכים, אז מה אני אעשה? יהו ואושע וכולי את כל המלכים. אז מה נעשה עם כל האנשים האלה? מי אלה לברכה? וכמובן, רגע, זה ידעתי בני ידעתי, זה בברכה. שזרוע יהיה מלוא הגויים, ולכן הוא מקדים את אפרים, כי יצא, שיצא ממנו יהושע. שזרוע יהיה מלוא הגויים. יפה. אבל מי אלה, דיברנו על זה גם שנה שעברה, שמה זה מי אלה? מי אלה מסביר הזוהר הקדוש, שמי אלה זה בעצם שם אלוקים. אלא שכשמפרידים בשם אלוקים את המי מהאלה, אז יוצא קלקול גדול. מי אלה לך? האמת שאנחנו מכירים את השאלה מי אלה לך. השאלה הזאת מחזירה אותנו לשאלה של מי? מי שואל את מי, מי אלה לך? עשיו שואל את יעקב. כי במפגש ערב קודם, של המלאך עם עשיו. ופה שימו לב, תחזיקו חזק. רבותיי, אנחנו הולכים לטוץ קצת למעלה. אז עכשיו, במפגש ערב הפגישה של יעקב ועשיו, יעקב והמלאך של עשיו נאבקים. ואז, כששרו של עשיו רואה שהוא לא יכול לו, אז חז"ל אומרים, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. איפה הוא נגע? שאלנו. אז הבאנו שתי אפשרויות, או ברגליים, או באיברי ההולדה. באיברי ההולדה, למה? כי הוא ראה את הצדיקים שעתידים לצאת ממנו. הצדיקים שעתידים לצאת ממנו. מה זה הצדיק, הצדיקים עתידים לצאת ממנו? הרי מיעקב כבר אין ילדים, כבר אישה מעוברת, כבר רחל מעוברת בבנימין. איזה ילדים עתידים לצאת ממנו? איזה ילדים? מה? גם דורות הבאים. אבל זה לא קשור לאיבר הולדה של יעקב. זה לא קשור. אתה יכול לגוע בצדיקים עצמם, אבל כבר הילדים נולדו. אומר הזוהר, מביא בשם הצפת פנח, הוא ניסה לקחת את אפרים ומנשה. אפרים ומנשה עדיין לא נולדו. כי הרי אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. עכשיו, זה מה שקורה ערב הפגישה. ואז כשהוא רואה את כל הילדים פתאום בבוקר, אומר עשיו, מי אלה לך? הוא, מי אלה? מי אלה? אני מכיר את זה. זה אותם מי אלה כשהוא פוגש גם את אפרים ומנשה. פתאום הוא פוגש שיש לך ילדים, מי אלה לך? ואז הוא אומר לו, ויאמר, הילדים שחנן האלוהים את עבדיך. אתה אומר מי אלה? אני אומר אלוהים. אתה משנה את הסדר, מפריד את מי מאלה. עכשיו אלה, רבותיי, אומרים חז"ל, זה הנקודה המסובכת של מנשה ואפרים. כי עם ישראל עתיד לחטוא באלה, שנאמר, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. וירובעם בנבט עתיד להעמיד שתי עגלים ולהגיד, אלה אלוהיך ישראל. כלומר, הצד הזה של מי אלה הוא באמת צד מסובך באפרים ומנשה.
למה
חטא העגל לאו דווקא? חטא העגל לאו דווקא. חטאו באלה. אבל השני העגלים של עבודה זרה, תמיד הראשונים לעבוד עבודה זרה, אפרים ומנשה. מה שאתם מכירים את הסיפור הידוע על רבשי שאמר, מחר נעסוק בחברנו מנשה. מכירים את הסיפור, נכון רבותיי? מה הסיפור היה עם שרבשי אמר נעסוק בחברנו מנשה, בא אליו מנשה בחלום הלילה. אומר לו, למי קראת שאני חבר שלך? מה נראה לך חבר שלך? אומר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בהלכה ואתה לא תדע אותה. מאיפה בוצים את הלחם? אומר לו, לא יודע. אומר לו, אז למה חטאת כולי? אומר לו, למה חטאת? אומר לו, תקשיב, אם אתה היית בדור שלנו, כשהיה עבודה זרה, היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. אתה אומר לו, בסדר, אבל תגיד לי את ההלכה, תגיד לי את התשובה, למה בוצים? מאיפה בוצים את הלחם? אומר לו, בוצים את הלחם מאיך הדקרים בישולי. מאיפה שאיפה הוא נאפה הכי טוב, משם בוצים את הלחם. אז זה על מנשה. ואנחנו רואים שתמיד הראשונים לנשות את הקדוש ברוך הוא, לשכוח את הקדוש ברוך הוא, הם מנשה. אפרים, עוד יש בו צד שכלי, צד עליון, זה רואים אלו הגויים, יש בו את יהושע בן נון, אבל מנשה זה באמת צד, נכון, אנחנו רואים, רואים את זה גם בפסוקים. תסתכלו בתרגום יונתן על כל פרשות השבוע שקראנו עכשיו. מי זה אשר על ביתו? יוסף, אשר על ביתו, נכון? מי מנהל את כל האירוע? מנשה. אומר התרגום יונתן, זה מנשה. מנשה הוא היה, מה שנקרא, מנשה, אתה שומע את השם שלו, וואי, איזה פחד. מנשה הוא היה לא פרייר, היה לו שם, נכון? חז"ל אומרים שהוא שעה, יהודה שעה, נשוא השיניים, שם זה סיפור, שם במדרש רבה, שם הוויכוח של יהודה ומנשה. מנשה היה בריון, עוצמתי, אבל לכאורה מסובך. אנחנו רואים שלא, לא, צדיק גדול, כאילו, לא, לא כזה פשוט שהוא צדיק. מי אלה? אז זה הסיבוך הזה של מנשה. ואני רוצה, רגע, שנייה, רגע. אני רוצה עכשיו, ברשותכם, גם קצת לחזור בשביל לענות על התשובות האלה, מי זה מנשה ומה הוא בא לתקן. לא בכדי הדבר, לא, אם שמתם לב, לא הזכרתי את זה, אבל אמרנו שהמקור מנשה הוא כבר מופיע במפגש בערב עם יעקב ועשיו. מה קורה בסוף המפגש? יעקב צולע לירחו, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד. הנשה קשור למנשה? מה אתם אומרים? קשור או לא קשור?
קשור.
חיפשתי ומצאתי. היה לי מהלך בראש, שגם שנה שעברה הזכרתי אותו, אבל חיפשתי לראות אם זה כתוב. אז מצאתי הרבה דברים. לא הבאתי את כולם לפניכם פה, הבאתי חלק. אז גיד הנשה זה כנראה קשור מאוד מאוד למנשה. כי כששרו של עשיו רואה שהוא לא יכול ליעקב, הוא מנסה לפגוע בזריותיו, הסברנו מי זה הזריותיו, זה אפרים ומנשה. אז מגיע גיד הנשה שאותו לא אוכלים. למה? כי כמו שהסברנו, הוא נוגע גם באיברי הולדה וגם נוגע ברגליים. הרגליים זה הביטוי להופעה במציאות, תמיד הסברנו את זה גם אז. שרגליים זה בעצם ההופעה הטבעית של האדם, העומדו, איך הוא עומד על הארץ. הממון שלו, חז"ל אומרים שהיקום אשר ברגליהם. חז"ל אומרים שרגליהם זה הממון. למה? כי הוא מעמידו את האדם על רגליו. כל העולם הזה. נכון, יפה מאוד, פשיטת רגל, וואו, לא חשבתי על זה, יישר כוח. פשיטת רגל, חזק, יפה. אז זה הרגל, זה היקום, היקום אשר ברגליהם. מהמונו של האדם שמעמידו על רגליו. אז אומר לנו עשיו, אין בעיה. בסדר, לא הצלחתי בעולם הבא. לא הצלחתי בשרו של עשיו. אבל אני אראה לכם מה זה. בעולם הזה, אתם לא תצליחו. אתם תמיד תזקוקים לאמא אמריקה, לאמא עשיו, להתמלכות אדום, אני אלהל את העולם הזה. ככה אומר עשיו, ותקע כפי איך ליעקב באב כה אימו. הסיפור הזה, הוא ממשיך. כי יעקב אבינו, מתי שהוא מתקן את הרגליים שלו. נכון? כי יעקב ממנו יצא יוסף. ויוסף הוא זה שיודע להתמודד עם עשיו, ולהשיב מלחמה שער. כי יוסף תמון בו את הכוח של אפרים, ומנשה, שזה שתי הרגליים. יעקב הוא בחינת תפארת, יוסף זה היסוד, זה האיברי זכרות ונקבות, ואפרים ומנשה זה נצח והוד. זה שתי הרגליים. וראו איזה פלא, חיפשתי באיזה רגל הוא צלה. רגל ימין או רגל שמאל? מה אתם אומרים?
שמאל.
מי אמר שמאל? למה אתה אומר שמאל? סתם ניחשת. מה? אז למה? אוקיי. אז זה מחלוקת תנאים. הגמרא שמביאה מחלוקת תנאים, ודווקא השיטות שם יותר גדולים בזה שאומרת שזה רגל ימין. רגל ימין הייתה הבעייתית. רגל ימין. יש שם מחלוקת, הוא אומר, האם אנחנו אוסרים את גיד הנשה שבשתי הרגליים, בגלל שזה קרה ברגל אחת, או שאנחנו אוסרים רק רגל אחת? אבל באיזה רגל זה היה? מחלוקת ימין ושמאל. אבל שם הגמרא שם ומביאה שרבו הדעות שזה בימין, ומעריכים דווקא להגיד שזה בימין. עכשיו, מתי הדבר הזה מתקן?
ויעקב שלם
עיר שכם, מה שהסברנו שהתרפא מצלתו, התרפא מהממונו. בעומק זה מתרפא בזכות אותו מנשה שעתיד להיות שם. נעים ברכיו. מנשה נכנס תחת בערך ימין, ואותו בערך צולעת, במקום של גיד הנשה, מגיע מנשה. ומתקן את גיד הנשה. עכשיו אם אתם, נראה לכם שאני מדמיין ועושה כל מיני זה. עכשיו תקשיבו דבר גבל. כתוב, ויומר לאשר על ביתו, אבא את האנשים אליי הביתה, וטבוח, טבח, ואכן, כי איתי יאכלו לאנשים בצהריים. אומר התרגום יונתן, אתם מחזיקים חזק, למי הוא אומר את זה, יוסף? למנשה, לאשר על ביתו. מי זה אשר על ביתו? מנשה. מה אומר לו טבוח, טבח, ואכן? אומר התרגום יונתן, תסתכלו זה בדף הבא, אתם יכולים לראות את זה, וחמה יוסף עם מעון את בנימין. ואמר למנשה, דממני אפיטרופוס על ביתה, העיל יד גובריה לביתה, ופרה בית נכסתה, תשחוט את הקורבן, וסב גיד הנשיה, ועדכן תבשילה באפיון. ותולת גיד אנשי בפניהם, שידעו שזה כשר, בפניהם. אז מי הוא זה שמצליח להסיר את גיד אנשי? מנשה. למה קוראים לו מנשה? כי הוא מסיר את חרפת גיד אנשי. כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מנשה מצליח להסיר את גיד אנשי, את הכללה החרפה הזאת. רגע, מנשה משכיח את בית אבי? שהוא מזכיר. לא הבנתי, לא הבנתי. מנשה עושה טוב, מתקן את יעקב? או שהוא משכיח את יעקב? מזכיר, ככה אתה אומר? אז, אבל למה? תסביר לי את רשי, שאומר נשני זה לשון שכחה, ולמה הוא קורא למנשה מנשה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אז לא הבנתי דבר אחד, לפי המהלך שאנחנו מסבירים זה יפה מאוד, אבל איך זה מסתדר עם קצת הפסוקים? עכשיו אנחנו יודעים יותר מזה, שכשקוראים לילד בשמו, אנחנו חייבים ללכת לפסוק הזה, כי הפסוק הזה תמון בו הכל. אז איך הפסוק הזה מסתדר? נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. הרי הקדוש ברוך הוא השכיח ממני את עמלי ואת בית אבי. לא, השכיח את עמלי ואת בית אבי, אתה דורש דרשות, אבל הוא השכיח את עמלי ואת בית אבי. הוא משכיח את בית אבא.
עצם העובדה שיש מנשה, שיש דבר כזה, שהוא קיים, הוא המזכיר עכשיו. הוא נקרא לשם הנשייה,
נו.
הוא נמצא והוא מזכיר.
לא הבנתי. אמרת דבר יפה, לא הבנתי איך הוא נכנס בפסוקים, הרב מורדי. מחילה. נשני אלוקים את כל עמלי ואת בית אבי. הוא השכיח ממני, למה הוא קורא לו מנשה? כי השכיח ממני את כל עמלי ואת כל בית אבי. רבותיי, את השאלה הזאת שואל אבני סוחו. עכשיו, אתם תהיו בשוק, אבל אני מחזיר אתכם שבוע אחד אחורה, לזאת חנוכה. מחילה, אז בסדר, אתם מסכימים? לא, תבורך טבח ואכן, חנוכה, כן. נכון. אבל שנייה, רגע, אני מחזיר אתכם לחנוכה בלי שום קשר, גם בלי עבורות הזה אני מחזיר אתכם לחנוכה. אומר הבני שכר, מה זה זאת חנוכה? מה זה זאת חנוכה? תסביר לי, מה זה זאת? אני יודע, כי אנחנו קוראים בתורה, זאת חנוכת המזבח ביום, היא משך אותו, רגע. אבל אנחנו לא קוראים רק זאת חנוכת המזבח. מאיזה נשיאים? מי ביום השמיני? נשיא לבני? מנשה. אומר הבני שכר. אתם מחזיקים חזק, רבותיי? עכשיו אנחנו מסבירים עוד, עוד רובד עמוק. אנחנו מגיעים, אולי גם נגיע לעשרה בטבת, אני לא יודע. אבל שנייה. לאט לאט. אז אומר הבני שכר, למה נקרא זאת חנוכה, זאת חנוכה? אומר דבר ידוע, הוא מביא פסוק, הוא מביא פסוק שכתוב בו, לפני, אתה הושעת לפני חולי, לבני בנימין, אפרים ומנשה, משהו אפרים ומנשה, לך לישועת עלינו, משהו כזה, פסוק שכתוב בו, אפרים, בנימין ומנשה. שואל הבני שכר, מה קשור אפרים, בנימין ומנשה? למה דווקא שלושת השבטים האלה הוזכרו? אומר הבני שכר, שלושת השבטים האלה הם כנגד תשרי, חשוון וכסלו. חודש תשרי הוא כנגד מנשה. חודש כסלו הוא כנגד בנימין. בסדר? וחודש חשוון הוא כנגד מנשה. בשלושת החודשים האלה כל חנוכות המקדש נעשו. כלומר, בתשרי היה חנוכת בית המקדש הראשון. הוא נסתיים בחודש בול. הוא הסתיים בחודש בול. לא עשו חנוכת בית המקדש. חיכו, שמרו את חודש בול. עוד מעט נראה למתי שמרו אותו. אבל לא עשו חנוכת מזבח, דחו אותו לשנה הבאה לתשרי, עשו אותו ביום הכיפורים, מי שזוכר. ובאותה שנה לא אכלו ושתו ביום הכיפורים. זה בתשרי. אז היה לנו בית מקדש ראשון בתשרי. זה בית מקדש כנגד אברהם. בית מקדש שני זה כנגד יצחק. זה בית מקדש שני. מתי הוא נחנך? חנוכה. חנו בקפה. חנוכת, למה הוא נקרא חנוכה? כי הוא נחנך בו בית המקדש. חנוכת המזבח, אבל זה גם חנוכת המקדש בכסלו. נחנך בית המקדש השני, בכסלו זה כנגד יצחק. אבל בית המקדש השלישי כנגד יעקב, המתין הקדוש ברוך הוא עם חודש בול. ירח בול זה ירח מאוד מיוחד. ירח בול לא. ירח זיו זה יר. ירח בול זה חשבן. עכשיו ירח בול תחזיקו חזק, ירח בול אומר הבני שכר הוא חודש פלאי וסודי. הוא מר חשבן, הוא לא נראה כאילו יש בו כלום. אבל חודש בול הוא חודש מיוחד. הוא מתחיל האמצע והסוגר של התורה. בראשית ב' וו דגחון, הוו של האמצע, הוו הארוכה של גחון, ולעיני כל ישראל בלמד בול, זה פותח וסוגר את התורה, זה ירח בול. החודש הזה היה אמור להיות החודש שבו חונכים את בית המקדש הראשון. כלומר, הוא אמר לו, חכה, חכה, חכה. אתה עתיד לחנוך בך את בית המקדש השלישי. זה החודש של מנשה. עכשיו שימו לב, הוא חודש מאוד מסובך, חודש בול. הראיה שכשירובעם בן נבט עולה למלוכה, מה הוא עושה ילדים? מה הוא עושה ילדים? אני אומר ילדים. מה הוא עושה? הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מסיר את כולם מירושלים, מהמרכז, והוא מסיר את כולם מהרגלים. הוא מעבר חודש, ואז הוא אומר לכולם, אנחנו חוגגים בי"ז בחשוון. כלומר, בט"ו בחשוון. במקום את סוכות, ועל זה חז"ל אומרים לחודש אשר בדע מליבו. חודש בול מתהפך להיות ליבו. אותם אותיות מתהפכות, וזה הופך להיות החודש אשר בדע מליבו. ואז אותו חודש מחשוון הופך להיות חג לעבודה זרה. זה הצד הפשוט של מנשה. מנשה זה הצד המסובך, הצד שנוטה לעבודה זרה, זה הצד שמשכיח את עם ישראל מהתורה, זה הצד שמוסה בלגן. אבל יש עוד צד במנשה שהוא בדיוק הפוך, שהוא מזכיר לעם ישראל מי הוא. איך? אומר בני יששכר, עכשיו תקשיב מורדי, זה התירוץ. אומר, נשני אלוקים את כל עמלי, פסיק, ואת כל בית אבי. זאת אומרת, אומר בני יששכר פה ממש, הוא אומר, טעם א', הוא אומר ככה, תסתכלו אפילו בפסקה הראשונה של בני יששכר, הוא אומר, שאמר בית טעמים על קריאת השם מנשה. טעם אחד מנשה הוא לשון שכחה, מורה, כי נשני אלוקים את כל עמלי. טעם בית ואת כל בית אבי. היינו מהראוי לקרותו מנשה שהוא אותיות נשמה, כי בחודשו יהיה חינוך בית אביו יעקב. זה הבית השלישי, הוא כמו נגד יעקב שהוא לא יסור מעולם. הבית השלישי מתי הוא יחנך? בחודש חשוון. זאת חנוכה. מה הכוונה זאת חנוכה? מסביר אבני סוחור, הכוונה התחלת לקרוא ביום השמיני לשיא לבני מנשה, זאת חנוכה. לא, זה הכל אחיזת עיניים, בית מקדש שני, נראה לך זאת חנוכת המזבח, כולם שמחים בגלל חנוכה. לא, אנחנו שולחים אותך לזאת חנוכה. תסתכל מה כתוב בהתחלה, ביום השמיני לשיא לבני מנשה, זאת חנוכה. זאת החנוכה שאנחנו מצפים אליה, זה הבית השלישי, שזה מנשה, אותיות נשמה. אומר עכשיו למה? כי בחודשי יהיו חינוך בית אביו יעקב, וכולי הוא מסביר את כל הדברים האלה, ואז הוא מסביר בסופו, הוא אומר, והוא יהיה בניין קיים כמו הנשמה שהיא קיימת ברוחניות, נמצא, ואת כל בית אבי אינו קייל נשני, רק הוא עניין לפני עצמו ואבן. מה מסביר אבני שכר? אומר אבני שכר, כי נשני אלוקים את כל עמלי, ואת כל בית אבי. מה הכוונה? היה צער גדול ליוסף מכל הצער שנגרם לו. מי השכיח את זה? מנשה. מי הזכיר לו מי זה אבא שלו? מנשה. נשני אלוקים את כל עמלי, וכאילו הזכיר לי את בית אבי, זה מנשה. ככה מסביר, שתי דברים שונים. ככה מסביר אבני יששכר. נמצא שמנשה הפוך על הפוך. הוא דווקא זה שמזכיר לעם ישראל מי הוא. מנשה, בחודש שלו עתידים עם ישראל לזכור מי הם. בחודש הזה עתידים לתקן את בית המקדש. הופעת שם השם בעולם. ולכן דווקא מנשה זוכה לתקן את בחינתו של יעקב אבינו. שיעקב צולע תמיד על ירחו על גיד הנשה, ועל כן צריך לראות בצפנת פענח, בא כנגדו מהשבטים מנשה שהוא מבטל כוח גיד הנשה הבא מכוח צמאל. כמו שמריחו חזל על פסוק והיגע בכף ירחו. למה נקרא שמו מנשה? כי הוא מבטל את כוח גיד הנשה, שזה מקור היצר. ככה זוהר הקדוש אומר, למה נקרא נשה שהוא מנשה מהאדם את כל החוכמתו? הוא היצר הרע. מי מטפל ביצר הרע? מנשה. אבל הוא זה שעשה את כל הבלגן. נכון. הוא עשה את כל הבלגן, מי אלה? אבל כשזה אלוהים, אז הוא עתיד לעשות דבר גדול. זה מנשה. שנשכח ממקומו ועלה. וכידוע, חזל אומרים שגיד זה, אתם יודעים, הרי יש 365 גידים באדם. שסה גידים. שסה גידים. ויש גם שסה ימות השנה. יש אחד שהוא גיד נשה. מי זה היום הזה שהוא כמו גיד הנשה? לא. תשעה באב. אבל במילה גיד רמוזים, במילה גיד רמוזים כל הצומות. ג' תשרי, נכון? יש לנו את גיד, זה הצום השלישי, הצום העשירי, יש לנו גיד, הצום העשירי והצום הרביעי. הצום העשירי זה עשרה בטבת. אז גם הימים האלה, שאנחנו אבלים על בית המקדשנו, ויש לנו צדדים מסובכים, שאנחנו אבלים על בית המקדש, ואנחנו כואבים את זה שעדיין לא נבנה על בית המקדש, אבל זה גיד הנשה, אנחנו יודעים שיש לנו את מנשה. שמנשה בא לתקן את גיד הנשה, וכמו שאומר הבני יששכר, עתיד בית המקדש להיבנות בימה. אז שנזכה בעזרת השם, שמנשה, בעזרת השם, זכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אשריכם ישראל.